החוג לגאווה, תוכנית להומואים,
לסביות,
ביסקסואלים,
טרנסג'נדרים,
וכל מי שרוצה להציץ.
לכולם.
שלום למאזינות ולמאזינים, וברוכים הבאים לתוכנית.
באולפן אורלי קרמי
ורנצי קורל,
ואנחנו החוג לגאווה, התוכנית הסטודנטיאלית של הקהילה ההומו-לסבי.
שלום רן.
שלום אורלי.
אז מה מלמדים בחוג לגאווה?
מלמדים לא הרבה, אבל יהיו לנו חדשות, רעיונות, מפגשים, פינת ייעוץ והרבה הרבה מוזיקה טובה.
אז אפשר להתחיל?
אפשר.
החדשות של החוג לגאווה.
שר המשפטים והדתות יוסי ביילין הכין בחודשים האחרונים תוכנית של אלטרנטיבה מהפכנית לחוק נישואים אזרחיים. החוק המוצע נקרא חוק הזוגיות. לפי תוכניתו של ביילין, בני זוג שיוותרו על טקס הנישואים ההלכתי יוכלו להירשם כזוג בבית המשפט. מיד לאחר כניסתו לתפקיד שר הדתות, הכריז ביילין שהחוק המונע נישואים אזרחיים הוא בעיניו קטם בספר החוקים. לדברי ביילין, הליך של רישום זוגיות כבר קיים במדינות אחרות דוגמת פורטוגל וצרפת. עם זאת, ביילין מבהיר שרישום הזוגיות ייועד אך ורק לזוגות הטרוסקסואליים ולא יאפשר נישואים של בני אותו מין.
השחקניות אלן דה ג'נרס ואן היש הודיעו בשבוע שעבר על פרידתן לאחר 3.5 שנים של מערכת יחסים. חברים מציינים כי הפרידה היא על דעת שתיהן. אלן נשארת בביתן שבהוליווד, ואילו היש עומדת לעבור לגור עם חברים. סוכנות הידיעות AP מדווחת על השפוזה של השחקנית אין היש לאחר הפרידה. לא נתקבלה תגובה מסוכנה האישי של היש.
שני ספרים חדשים מבית היוצר של הוצאת שופר לספרות יפה יצאו השבוע למדפי חנויות הספרים. הראשון, רק אתה, רומן מאת אילן שיינפלד ובו סיפור אהבתם של גל ואיזי. שני הצעירים בראשית שנות ה-80 בתל אביב. הספר מוקדש על ידי מחברו לזכרו של שר אפרוני, בן זוגו הראשון של שיינפלד, שמת לפני 14 שנים מהתקף שיתוק על פסגת הר בצרפת. הידועה בכינויה הוא ספרה הרביעי של רוטן רובסון. הספר מתאר את חייה של מרגרט סמית, סטודנטית למשפטים ביום, ונערת ליווי לנשים בלבד בלילה.
אדיר שטיינר, מי שהיה דובר עיריית תל אביב, ופעיל מרכזי בקהילה ההומו-לסבית, יוצא למאבק משפטי נוסף. שטיינר, שנאבק והצליח לקבל הכרה ממשרד הביטחון, כבן זוגו של אלוף משנה דורון מייזה זכרונו לברכה, מבקש ממס הכנסה להכיר בו ובבן זוגו הנוכחי כבני זוג לצורכי מס שבח. לצורך העניין, ביקש שטיינר לקבל לידיו ממשרד הביטחון את הפרוטוקולים מדיוני הוועדה שהכירה בזוגיותו הקודמת. שטיינר מאמין כי השגת פרוטוקולים אלו עשויה לסייע לו מול רשויות המס. מאחר ובקשתו של שטיינר נדחתה בטענה שאלו הם דיונים פנימיים, וכי פרסומם יביא לפגיעה במשתתפים בהם, הגיש שטיינר עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
בשבוע שעבר החליטה המועצה לביקורת סרטים ומחזות לבטל את הגבלת הצפייה בסרט כמעט 18. הסרט יותר מעטה לצפייה מגיל 16 ומעלה. הסרט עוסק באהבת נעורים הומוסקסואלית. בהחלטתה הראשונית קבע המועצה כי יש להגביל את ההקרנה לבני 18 ומעלה. המניעים להחלטה לא פרסמו. בתגובה להחלטה זו הוגשה בעניין עתירה לבית המשפט העליון בשם גיל הפקות, אשר הביאו את הסרט לארץ, אגודת ההומואים והלסביות, וקלאב, קהילה לסבית פמיניסטית. בעתירה התבססו העותרים על ציטוטים הומופובים של חברי המועצה אשר הופיעו בכלי התקשורת ועל פסיקת בגץ בעניין התוכנית קלפים פתוחים. בדיון שנערך בבגץ ב-27 ביולי, נקבע שעל המדינה להשיב תוך שבוע עם מדוע נפסל הסרט, ובעקבות זאת השבוע חזרה בה המועצה לביקורת סרטים ומחזות מהחלטתה. בתגובה להחלטת המועצה, מסר דוקטור ריאל גוז, שהיה אחד מן העותרים בפרשה, כי זהו ניצחון והישג חשוב לקהילה ההומו-לסבית, וכי בימים הקרובים יוחלט האם להמשיך בעתירה. עוד טען גוז, כי אין ספק שהורדת גיל הצפייה היא הודעה במדיניות השגויה של המועצה כלפי סרטים העוסקים בנושאים הומו-לסביים.
בפעם הראשונה נבחר הומו מוצהר הרולד גולדמן לתפקיד נשיא הפדרציה היהודית של פילדלפיה, ארגון הגג לשלושת זרמי היהדות. סוזן בודנר, מנהלת התקשורת של הפדרציה, ציינה כי גולדמן נבחר בגלל יכולת המנהיגות שלו, וכי הבחירה לא הייתה שנויה במחלוקת כלל.
ב-1 באוקטובר תעלה לשידור בארצות הברית תחנת שידור גאה ראשונה שתשדר מחוף לחוף. הטריאנגל מולטימדיה לימיטד מבטיחה תוכניות תרבות, אומנות, אירוח, חדשות, אירועי ספורט ושידורים חיים מברים ברחבי ארצות הברית. מתכונת השידורים צפויה להיות מורכבת משמונה שעות של שידורים מקוריים ושידורים חוזרים בשאר שעות היממה.
ובישראל, הפתעה משמחת צפויה, לפחות בחודש אוגוסט, למי מחברי הקהילה שהחליט להתחבר לערוצי הלוויין של יס. עיון חטוף בהצעה סרטים בשלושת ערוצי הלוויין החדשים, ובערוץ הצפייה בהזמנה אישית, מגלה לפחות 15 סרטים העוסקים במישרין או בעקיפין בנושאים הומו-לסביים. יונה ויזנטל, סמנכ"ל התוכן של יס, אומר: אנחנו טלוויזיה רב-ערוצית, פונים למגוון קהלים, ונשמח שכל אחד במדינת ישראל, כולל הגייז, ימצא את הנישה שלו בשידורי יס. הוא מציין כי מגמה זו רק תלך ותתרחב, ובין התוכניות הקרובות ניתן יהיה לצפות בסדרה קוויר בעיר של ערוץ 4 הבריטי, שהוקרנה בפסטיבל הקולנוע ההומו-לסבי בירושלים. הסדרה תעלה בחודש הבא בערוץ יס פלוס החדש. יונה ויזנטל אינו מוכן לחתום על ערוץ גייז שלם, אך מבטיח ספשיילים מיוחדים בנושא גייז, ואף רצועת שידור שלמה בערוץ הסרטים הכחולים בלו.
אנואר אברהים, סגן ראש הממשלה של מלזיה, נמצא אשם בשבוע שעבר באשמת קיום יחסים הומוסקסואליים. הוא נשלח ל9 שנים בבית הסוהר. אנואר טוען כי האשמות נגדו מפוברקות וכי מדובר בקונספירציה שמקורה בגורמים פוליטיים רמי דרג. מאות תומכים התגודדו מחוץ לבית המשפט בינתן גזר דינו של אנואר הנתפס בעיני רבים כרפורמטור שניהל מאבקים בשחיתות. קבוצות זכויות אדם במלזיה ובעולם טוענות כי משפטו של אנואר לא היה הוגן, ואמנסטי אינטרנשיונל אף הגדירו אותו כאסיר מצפון. מדינות רבות הביעו מחאתן, בהן קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד והאיחוד האירופי.
במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה הובא לבית המשפט מקרה של פיטורי טרנסקסואלית ממקום העבודה. חברת אסטרווקס המפטרת טוענת כי שרלין מנזי, העותרת, פוטרה בשל עבודתה הלקויה, ובשל הפגיעה הכלכלית העתידית כתוצאה מן השינוי. מנזי, ששינתה את מינה בידיעתו של מעסיקה, הושפלה מילולית ופוטרה ממקום עבודתה. עורכת דינה של מנזי, שגם היא טרנסקסואלית, מציינת כי למעלה מ-95% מן הטרנסקסואלים מאבדים את מקום עבודתם בעקבות שינוי מין.
בית המשפט לענייני משפחה במדינת קליפורניה בארצות הברית דחה את בקשתו של הומו שהותקף על ידי בן זוגו להפעלת צו הרחקה על בן זוגו התוקף. השופט טען כי החוק הקיים אינו מתייחס לשותפים לדירה כהגדרתו. לטענתו של האותר כי הוא ובן זוגו קיימו מערכת יחסים ארוכת טווח, גרס השופט כי העובדה שחוקי המדינה אינם מאפשרים נישואים ואימוץ לזוגות של הומואים, מוכיחה כי אין המדינה תופסת התקשרות זו כמשפחה, ולפיכך אין לצפות כי המדינה תעניק הגנות שוויוניות. ארגוני הגייז בארצות הברית פועלים לשינוי פסיקה זו.
בחירתו של אל גור בסנטור היהודי האורתודוקסי ג'וסף ליברמן התקבלה בשמחה בקהילת ההומואים והלסביות בארצות הברית. לג'וסף ליברמן גישות דומות לאלו של אל גור ביחס לזכויות הומואים ולסביות. ליברמן פעיל בארגון נגד פשעי שנאה בארצות הברית ותומך בשוויון זכויות בעבודה ובגיוס מלא לצבא של הומואים ולסביות.
שתי הדרגיסטיות מסלילה קרי, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ואתה פרל, הצטלמו בשבוע שעבר לשני סרטונים למוצרי ניקוי. תקציבם של שני הסרטונים עומד על $160,000. במרכז העלילה הסיפור סינדרלה, כשאתה פרל משחקת את אמא של סינדרלה, ומסלילה קרי והשחקן חן חגי משחקים את האחות השמנה והאחות הרזה. משרד הפרסום והחברה המפרסמת הביאו סביעות רצון מן התוצאה.
החדשות הוגשו בסיוע האתרים גלובל גיי, גייווי ואחרים.
נשמע עכשיו את מיקס הפתיחה מתוך קוויר בעיר שמתחילה השבוע בערוץ יס פלוס בלוויין.
I spent all night chasing after some bloke who turns out to be mad. Like, really mad. Really mad. Really mad. Some bloke who turns out to be mad. He had every episode of Juliet Bravo on tape.
הגענו עכשיו לפינת הפוקוס הקהילתי, שבו אנחנו נציג מדי שבוע אחת מן הפעילויות בקהילה. והיום אנחנו אומרים שלום לעומר ריטה, קולגה ואב רוחני, שהוא גם רכז שירות ההרצאות של הבית הפתוח ורכז קו המידע. שלום עומר.
שלום, שלום ערן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אז בוא ספר לנו קצת מהו קו המידע הירושלמי.
קו המידע הירושלמי, קו המידע, בשמו הרשמי הוא קו המידע להומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרס, כל הרשימה הרשמית והידועה. כשמו כן הוא קו, קו טלפון שפועל פעם בשבוע, בימי שלישי בערב, ואמור לספק מידע לכל מי שרוצה בנושאים של הקהילה הומו-לסבית, כל מה שקשור החל מ... מידע על הקבוצות והארגונים השונים, מקומות מפגש, מקומות בילוי, היכרויות, מידע על מין בטוח, תרבות הומו-לסבית. כל הדברים האלה נכללים תחת הגג שלנו.
מה ההבדל בעצם בין קו המידע הזה לקווי מידע אחרים?
את מתכוונת לקווי מידע אחרים שפועלים בתוך הקהילה ההומו-לסבית או בכלל?
למשל, הקו הלבן או...
טוב, אז קודם כל, למי שאולי לא מכיר, נציין שהקו הלבן זה קו שפועל, קודם כל הוא קו מאוד ותיק, והוא בעצם קו ייעוץ, אולי ייעוץ זה לא המילה המתאימה, אבל זה בעצם קו שמיועד לשיחות מאוד ארוכות, לשיחות נפש, לשיחות שאנשים רוצים לדבר, להתלבט, לספר. הקו שלנו הוא לא עד כדי כך רחב, מהסיבה הפשוטה שהתורנים של קו המידע בירושלים לא עברו הכשרה כל כך מקיפה כמו בקו הלבן. לכן ההתמקדות שלנו היא באמת במידע, אבל למרות זאת בערך שליש מהפניות רוצות מעבר למידע.
אז בוא ספר לנו באמת מה הפרופיל של האנשים שפונים עם איזה סוג בעיות.
תראה, הפרופיל הוא מאוד מגוון, זאת אומרת לאורך 4 שנות הפעילות של הקו אנחנו קיבלנו שיחות ממש מכל הסוגים האפשריים, כשאני יכול להגיד שאין מאפיין מובהק או אין איזה כיוון ברור אחד. פונים אנשים צעירים, פונים אנשים מבוגרים, פונים אנשים שיש להם איזושהי ייחודיות, רוב הפונים הם מירושלים, ויש להם איזושהי ייחודיות מקומית. כלומר, יש לנו לא מעט פונים דתיים, היו לנו פונים חרדים, פניות לא הרבה, אבל היו גם פונים ערבים. בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט פניות בנושא טרנסג'נדרס, כל מיני התלבטויות בקשר לעניין הזה. נשים, גברים, אין איזה קו מאפיין אחד, מאוד מאוד מגוון ומאוד מפתיע או לא מפתיע, אבל באמת מאוד מגוון.
אתה יכול לספר לנו אולי על פנייה שהיא אחת ספציפית שהייתה יותר מעניינת?
תראי, אנחנו לא חושפים את התוכן של השיחות ברבים, הפניות הן אנונימיות לחלוטין. אבל כפי שאמרתי, היו החל משיחות מידע פשוטות ששואלים מה אפשר לעשות בירושלים, או איפה קבוצה זו או אחרת נפגשת בזמן הקרוב, והמשך באנשים שרצו לפרוק תחושות שלהם, התלבטויות, בעיות עם המשפחה, בעיות במקום העבודה, בעיות של קלאסיות של יציאה מהארון. בדרך כלל הפונים הם מאוד חדשים או בהתלבטויות, או שהם רק מתחילים את צעדיהם הראשונים מחוץ לארון או לתוך הקהילה, ויש פניות אופייניות מהסוג הזה. מה שאני רוצה להדגיש, אנחנו בהחלט לא מתיימרים להיות קו כמו הקו הלבן, או קו כמו איראן, שהוא משהו די מקביל לאוכלוסייה הכללית. במקרים האלה אנחנו פשוט מנסים לאתר את הצרכים ולדובב את הפונה במידת הצורך, ולהפנות אותו לאן שצריך. יש שורה ארוכה של גורמים שאפשר להפנות, אם זה קווים אחרים, אם זה גורמי מקצוע שונים במידת הצורך. הכל לפי הפנייה ולפי שיקול הדעת של הפונה וכולי.
מה הטעם בעצם בקו מידע כרגע בירושלים, כשיש את הבית הפתוח, שיכול לתת מענה רחב יותר לפניות של ציבור בשעות מגוונות יותר?
תראה, ביקוש למידע תמיד יש, ואנחנו מתכוונים באמת בזמן הקרוב לשנות את המתכונת של הקו, להכניס אותו לתוך הבית הפתוח,
מאיפה הוא פעל עד עכשיו?
ולהפוך אותו למשהו שהוא דומה ליש עם מי לדבר, משהו יותר גלוי, ואנשים יוכלו אולי בשלב קצת יותר מאוחר גם לבוא ולדבר וגם להתייעץ בטלפון, פשוט כי אופי הקהילה השתנה. יש היום את האינטרנט כמובן, ואת הצ'אטים למיניה שנגסו חלק מאוד גדול מאחוז הפניות בכל הקווים בארץ, ואנחנו בהחלט מתאימים את עצמנו למציאות החדשה.
טוב, עומר, בוא תגיד איך אפשר ליצור אתכם קשר.
הדרך הטובה ביותר כרגע זה פשוט להתקשר לבית הפתוח, מכיוון שהקו ככל הנראה יעבור בזמן המאוד קרוב תהליך העברה. הכי טוב זה להרים טלפון לבית הפתוח ולהתעדכן מתי אפשר לדבר עם תורני קו המידע, והטלפון של הבית הפתוח הוא 625-3191 בירושלים כמובן.
תודה רבה לך עומר.
תודה רבה לכם.
ולהתראות.
להתראות, ביי. Hello, hello, this is Romeo, calling from a jackpot telephone,
מליסה אתריג'.
Shame, shame, but I love your name. And the way you make the buffalo roam. Oh, fly, fly. I guess this is goodbye. Oh, you packed up your heart. And you left no souvenirs. But if you want me, you can call me. In the night you know where I'll be. Broken lover, you can touch me. In the dark the innocent can't see. Lock it up now, hide the key. Put me in surrender to let me see. All brave, brave soldier, keep it under. It might be nice to come into your kitchen and play cool, cool. Just a crazy fool. I never saw it any other way. Oh, I guess I'm just too late. Oh, you made up your mind. Love shouldn't be so hard. But if you want me, you can call me. In the night you know where I'll be. Broken lover, you can touch me. In the dark the innocent can't see. Lock it up now, hide the key. It would mean surrender to me. Keep it undercover.
דברים שאימא לא סיפרה לי, והפעם על מקור המילה לסבית.
המונח לסבית מקורו בתקופת יוון העתיקה, באי לסבוס. דמיינו לעצמכם ארמון מאותר צדפות, מתנוסס מעל גנים מטופחים. באוויר ניחוח פסמים, מוזיקה מתנגנת, ואור הירח מטיל אורו על נשים רוקדות, שרות ומקריאות שירה. אך בניגוד לאיים אחרים, רק נשים גרו באי זה. המפורסמת בין שוכנות האי הייתה המשוררת ספו, בערך בתקופת 600 לפני הספירה. לפי מקורות יוונים שונים, היא חיה באי עם שתי אהובותיה, אטיס ואנקטוריה. כבר במאה ה-16 טענו שספו של האי לסבוס המציאה את אהבת הנשים, ומאז נשים בכל רחבי העולם המשיכו בדרכה. המונח לסבית השתרש בסוף המאה ה-19, כאשר כינו בעיר פריז נשים שאוהבות נשים, כנשים שנראה שנולדו על האי לסבוס, או ככהנות של לסבוס. הגדילו לעשות המשוררות רנה ויביאן ונטלי קליפורד, אשר קיוו בסוף המאה ה-19 להשיב עטרה ליושנה ולייסד מחדש את גן העדן האבוד. כיום השתרשה המילה בשפת היומיום ואף נמצאת בשימוש במילונים שונים.
Stadler?
What?
Is that it?
Yes, it's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.
ועכשיו פרודיה משעשעת על ה-Backstreet Boys. So, which Backstreet Boy is gay?
Yeah. We are on fire. We have desires, but one is that way. One Backstreet Boy is gay, but we don't want to be mean, since now he's a queen. Don't ask, please, which Backstreet Boy is gay. Tell me who
ain't saying that it's AJ.
Tell me who
in women's clothes, but he don't need an IUD. Yeah, he likes village people, he's playing croquet, his dog is a Pekingese.
He is on fire, his back perspires.
Won't say
He's always saying
היינו בשנתון של שנת הלימודים הבאה.
ומאוד נהננו. כן.
ומאוד נהננו, כן. אבל לא ראינו אף קורס העוסק בנושאים הומו-לסבים. לעומת זאת, ישנם מספר קורסים שעוסקים בנושא באופן עקיף. אחד מהם זה הקורס מיניות בראי הביולוגי, של מרצה החוץ מאוניברסיטת בן גוריון, מר דני קפלן. דני קפלן הוא חוקר בתחום הגבריות בצבא, דרך ההיבט ההומוסקסואלי, וגם מחבר הספר דוד, יונתן וחיילים אחרים. והוא איתנו פה באולפן. שלום, מר קפלן.
ערב טוב ושלום רב.
במה עוסק בעצם הקורס שלך?
הקורס שלי הוא קורס שבעצם סוקר את המחקר הביולוגי ואת המחקר הרפואי בתחום של מיניות. ומתוך זה מנסה לשאול שאלות על הקשר בין המחקר המדעי ובפרט הביולוגי לבין התרבות האנושית, ואולי גם קצת נגיע אפילו לשאלות יותר ספציפיות על תרבות ישראלית. וקורס ניתן דווקא במסגרת לא של הפקולטה למדעי הטבע, אלא של מדעי החברה, למעשה של החטיבה להבדלים בין המינים ושל המחלקה לסוציולוגיה, זה בחסות של שני המחלקה והחטיבות הללו. ודווקא אני חושב שזה חשוב ששם ניתן חלון למחקר הביולוגי, והמטרה של הקורס הזה היא קצת לפתוח צוהר לעניין הזה, ובאמת לבדוק מה הרלוונטיות של המחקר הביולוגי עם כל הבעייתיות שלו, ואני לא רוצה כרגע להיכנס מהי הבעייתיות שלו, לדיון החברתי. וספציפית על מיניות. יכולתי את כל מה שאמרתי עכשיו גם להגיד על דברים אחרים, אבל אני מתמקד באמת במיניות, ויש גם קשר בין השניים, כי אני חושב שהנושא של מיניות הוא מאוד מאוד בעצם בין תחומי, הוא נוגע בהמון רובדים, כמובן מספרות ומדעי הרוח ועד באמת מחקרים בחולדות ובתולעים.
ומה לגבי מיניות הומוסקסואלית?
עכשיו, בתוך זה נכנס העניין של מיניות הומוסקסואלית, כפרמטר מסוים של המיניות. בכלל, המושג מיניות הוא מאוד רחב, הוא כמובן נוגע במושג היותר חדש שנקרא מגדר, ויש כל הזמן ניסיון להפריד איזושהי הפרדה מאוד חדה בין מגדר או ג'נדר, כן, הבדלים בין המינים, לבין מיניות. עצם ההבחנה הזאת היא מלכתחילה בעייתית, ושוב, בתוך המיניות עצמה יש המון היבטים, שההומוסקסואליות היא אחד מהם. אנחנו גם קצת ננסה להבין את המושג ההומוסקסואליות, עד כמה הוא באמת מושג עומד בפני עצמו, בלתי תלוי בשום דבר, ועד כמה הוא מושג שהוא בעצמו כבר נתון בתוך שאלות שהן גם תרבותיות, גם מדעיות, גם פוליטיות. בהחלט יהיה מקום מרחב לנושא של הומוסקסואליות כאחד מהדברים הללו. אני חושב שגם, לא יודע אם לקרוא לזה המהפכה ההומוסקסואלית, אבל ההתעסקות עם הומוסקסואליות במאה השנים האחרונות, העלתה את המחקר על מיניות, המחקר הרחב יותר במיניות, בצורה יותר רחבה. כי מן הסתם, הומוסקסואלים, מה שמאפיין אותם זה איזשהו נואנס, נקרא לזה, בנושא המיני. ולכן הומוסקסואלים מן הסתם נגעו יותר, העלו יותר את השאלות הללו. ופה גם יש איזשהו קשר שהוא עקיף, שנובע ממי מתעסק בשאלות הללו של מיניות.
כיצד הסטודנטים מגיבים לעיסוק בנושאים הומו-לסבים?
זאת שאלה קצת מורכבת. א', העיסוק גם שוב בקורס הזה שאני בינתיים עוד, בינתיים עברתי אותו באוניברסיטת בן גוריון, הוא לא עיסוק ישיר בהומוסקסואליות כאמור. א', זה לא מופיע בכותרת, ב', זה לא עיקר החומר. אבל זה נכון שהם באיזשהו שלב, הנושא בצורה יותר מפורשת עולה ככה באמצע הקורס, ולמרות שהוא אחר כך גם ירד וכבר חזרנו לדבר על נושאים אחרים, פתאום בסוף הקורס אני הבנתי שמבחינתם זאת הייתה אחד מהאג'נדות, או מבחינת חלק מהתלמידים לפחות, זה היה הדבר העיקרי שהעסיק אותם. ואני גם לא יכול לדעת, כמובן, בהכרח מי זה מעסיק אותו, כי הוא או היא הומוסקסואל או לספית, לפעמים אני כן יודע, לפעמים אני לא יודע. אבל הנושא הזה הוא סקסי. והוא סקסי, אני חושב, קודם כל מסיבות פוליטיות, וזה צריך באמת להגיד את זה. זאת אומרת, הנושא ההומוסקסואלי הוא עניין פוליטי בעשר שנים האחרונות בארץ. מעצם העובדה שהוא לא דובר עד אז, זה הופך אותו לעניין פוליטי. מה שלא מדברים עליו הוא עניין פוליטי. ולכן הוא אולי יותר מעניין, יותר פיקנטי.
אז למה בעצם אין קורס שעוסק במיניות הומוסקסואלית, מיניות לסבית? למה זה צריך להיות תמיד כחלק מקורס אחר, קורס על מיניות, למשל?
בעיקר מאחר שאתה אומר שזה כזה נושא סקסי ומושך עניין.
טוב, זה באמת שאלה שאפשר לשאול אותה מכל מיני כיוונים וגם לענות עליה מכל מיני כיוונים. קודם כל, מבחינתי האישית, אם את שואלת אותי, אני אישית לא רואה הצדקה. אני, כבן אדם, לא, כמישהו שרוצה לרצות על נושא מיניות, לא רואה הצדקה לחלק את זה בצורה כזאת. אני גם זוכר שכשאני כתבתי את העבודה הראשונה שלי על משיכה מינית, לא שאלתי על משיכה מינית הומוסקסואלית. שאלתי על משיכה מינית בכלל, כיצד היא מינה אפשר, איך אנשים נמשכים לבני אותו מין או לבני המין השני. ובעיקר רוב החומר שלי היה כמובן לבני המין השני, ועל זה שאלתי. ברגע ששואלים מראש שאלה כמו איך בני הנמשכים דווקא לבני המין הזה, בלי לשאול איך הם נמשכים לבני המין השני, זאת שאלה מוזרה בעיניי. כי המשיכה היא אותה משיכה, רק צריך לבדוק לאן ואיך נמשכים. כן, זה דוגמה של עניין של משיכה. אותו דבר, אם זה דוגמה אחת, אפשר להגיד אותו דבר, על כל העניין של מיניות, אם הומוסקסואליות היא סוג מסוים, או היבט מסוים של מיניות, למה להסתכל רק עליה? אבל זה הצד היותר, הייתי אומר, מדעי. ויש צד אחר, שהוא הצד היותר חברתי-פוליטי, או במילים אחרות, הצד שיותר מאפיין את מדעי החברה. והוא הצד ששואל שאלות באמת של קהילות. זאת אומרת, ברגע שמדברים על קהילה, ועוסקים כמובן, בעיקר מן הסתם המחלקה לסוציולוגיה, בשאלות על קהילות, על קבוצות, על קבוצות בחברה, קבוצות בחברה הישראלית וכולי, אז כמובן אפשר לשאול שאלה למה אין קורס על קהילה הומוסקסואלית בישראל, על קהילה הומוסקסואלית בכלל. זה יותר סביר שיהיה, שוב, במסגרת של שאלה סוציולוגית. אז על זה אין לי תשובה. אני כן חושב שמבחינה פוליטית, עוד פעם, כמו שהיה מאוד חשוב שיהיה חטיבה לבדלים בין המינים, ושאולי גם תתפתח להיות דיסציפלינה בפני עצמה, ובאותה מידה אפשר לשאול את זה, נגיד, בקנה מידה יותר קטן, שתהיה גם איזשהו קורס בהומוסקסואליות. בהיבט הפוליטי אני כן רואה לזה חשיבות.
אתה מרגיש שהאקדמיה, הסגל האקדמי, מונע היווצרות של קורסים כאלו? או איך אתה בעצם מרגיש גם כמרצה שעוסק בנושאים כאלו?
ודאי שיהיו הרבה מנחים שהנושא הזה לא מעניין אותם. פשוט לא מעניין אותם. אני גם יכול להגיד שגברים, באופן עקרוני, הנושא הזה פחות משך אותם, או להבדיל הרתיע אותם, אם אני ככה מסתכל באופן רחב. אבל אני לא מדבר כרגע דווקא לאנשים שנחו אותי. אותי במקרה לתזה, במאסטר, מי שנחה היה פרופסור יעל בן ארי, שהיה אז ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, והנושא שהיה בעיקר התמקד בצבאיות בדרך זה, או בהומוסקסואל או דרך הצבא, עניין אותו. אז אני לא יכול להגיד שאני באופן אישי הרגשתי איזשהו חסימה בעניין הזה. אני חושב שיש איזשהו חוסר נוחות מכל הסוכנים שמטפלים בזה, ואני לא יודע מי שונה מחוסר נוחות באמת בקורס במזרחיות. קורס במזרחיות, יש איזה היבטים אחרים אולי, יותר פוליטיים, יותר קונקרטיים פוליטיים, אבל יש חוסר נוחות מכל קורס שיש בו איזשהו היבט פוליטי. אני לא יכול להגיד שדווקא בנושא הזה יש עוד יותר חוסר נוחות. אני חושב שבאופן כללי, האוניברסיטה העברית בעניין הזה היא לא, למרות שיש לה איזשהו אולי דימוי קצת שמרני ביחס לאוניברסיטאות אחרות, בעניין הזה אני לא הרגשתי איזשהו מגבלה, לפחות לא בפקולטה למדעי החברה.
אני רוצה להודות למר קפלן. תודה שהיית איתנו.
תודה לכם.
אתה משיח של גופי, כמעט מביא את הבשורה. אני שכובה שוב על גבי ומצפה לגאולה. תפרוק את הנשק חיה שלי, תפרוק אותו לתוך גופי.
הגענו לפינת הפסיכולוגית. בפינה נציג מדי שבוע פניות שנקבל מכם המאזינים בדואר אלקטרוני, ואנחנו אומרים שלום לדורי ריבקין, פסיכולוגית קלינית. שלום דורי.
שלום.
פנייה שהגיעה אלינו.
אני בן 28 ויש לי חבר כבר שנתיים. אנחנו חיים יחד והכל נפלא. רק שיש בעיה אחת, בכל פעם כשאנחנו יוצאים מחוץ לבית ואני סתם רוצה להחזיק את היד שלו או לחבק אותו, הוא נרתע ואני נעלב. זה מאוד מתסכל אותי, מאחר ואני אדם מאוד חם ופתוח ואני בעיקר שלם עם עצמי, ואני לא מבין למה הוא מתנהג ככה.
מה עושים עם הדיסוננס הזה, דורי?
אני חושבת שאולי גם השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, הפונה, זה למה חשוב לך להחזיק את היד ולהפגין חיבה דווקא בחוץ. זה נחמד, זה נעים, אבל יכול להיות שזה גם איזשהו צורך שלך, מעבר לחמימות ולקשר ביניכם, גם שיראו, להפגין, שידעו. מה שהרבה סטרייטים כמובן לוקחים כברור מאליו לזכות הזאת. לא ברור אם החבר שלך באמת מרגיש שזה מחווה של חיבה ורגישות, כי אם זה מעמיד אותו במבוכה, אולי זה באיזשהו מקום בא מתוך צורך שלך שהוא לא צורך משותף. ואני חושבת שצריך לדבר על זה ולבדוק את זה. יש גם מקומות שבהם אני מתאר לעצמי שהוא לא כל כך נרתע, במקום מפגש של הומואים וככה, שבהם כן אפשר להחזיק ידיים ולהיראות ולקבל את הכיף הזה. פה אני חושבת שבתור בן זוג אתה נדרש ממך איזושהי מעלה של התעלות כדי להבין אולי יותר מה הוא מרגיש בסיטואציה הזאת, כי אם זה לא כיף בשבילו, גם לך זה לא יהיה כיף. חבל לקלקל יציאה עם תחושה כזאת של פגיעה.
את חושבת שבן הזוג הרגיש מותקף כשחבר שלו בעצם בא ואומר, אתה לא מספיק פתוח, אתה לא מספיק רוצה להיות חבר שלי?
יכול להיות שזה יסגור אותו אפילו עוד יותר?
יכול להיות. אני חושבת שבהרבה זוגות יש פער במידת הפתיחות ומידת הנכונות להיחשף. אבל השאלה האמיתית אולי שצריך לשאול היא לא עד כמה אתה מוכן שידעו עלינו, עליך או להראות או לספר, אלא עד כמה בן הזוג מוכן לחיות איתי, עד כמה הוא מוכן להיות איתי, עד כמה הוא רוצה אותי, עד כמה הוא נאמן לי בדרך יותר עמוקה. הנושא של כמה מוכנים לחשף הוא נושא משמעותי בזוגיות, אבל אולי לא הוא הנושא המשמעותי. ואם בכל זאת נראה שזאת בעיה שלא נפתרת, אז אולי צריך לראות מה מסתתר מאחוריה. אם אתה מרגיש שהוא לא מספיק גאה בך, אם אתה מרגיש שהוא לא מספיק שלם עם הקשר, אם הוא מרגיש שאתה תובעני כלפיו, סביר להניח שיש מאחורי זה אולי גם נושאים אחרים שאופייניים לזוגיות, לאו דווקא של הומואים, שצריך לבדוק.
טוב, תודה רבה לדורי ריבקין, פסיכולוגית קלינית, ואם יש לכם עוד שאלות, כתבו אלינו
ל-hug@strudelgeifo.co.il. תודה רבה לדורי.
תודה, ערב טוב.
להתראות.
אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת כשחופרים מקלטים. אנחנו זנדים, ציפור משונה,
איתנו באולפן אורן טיר, שיספר לנו קצת על פעילויות השבוע בירושלים. שלום אורן.
שלום ערן, ושלום אורלי.
שלום שלום.
אז כל הפעילויות והאירועים של להלן התקיימו בבית הפתוח, אלא אם אני אציין אחרת.
איפה זה הבית הפתוח?
אתה באמת לא יודע?
נגיד שאני לא יודע.
אז לאלה מכם שלא יודעים, הבית הפתוח, שהוא הארגון ההומו-לסבי של ירושלים, נמצא במדרחוב בן יהודה, מספר 7, בקומה 3. וביום שישי, בשעה 7:30 בערב, תארך קבלת שבת בחסות התנועה ליהדות מתקדמת. לפני זה, ב-4:30, יתקיים משחק הכדורגל השבועי של הקהילה בגן סאקר, ליד הקונוסים הכתומים.
כדורגל וגן סאקר, הומואים. כדורגל, אוקיי.
לא רק לסביות משחקות כדורגל, ערן.
טוב.
כן, שמעתי שיש כמה הומואים שאוהבים כדורגל.
זה באמת העשירון שבעשירון.
קבוצת הצעירים בגילאי 18-23 תיפגש בשבת בשעה 8:30 בערב, והחוג לריקודי עם יקיים את המפגש החודשי בהדרכה מקצועית ביום ראשון בשעה 8 בערב. דמי ההשתתפות הם 20 שקלים לחברי הבית הפתוח, 25 שקלים לאחרים. פורום הורות, המיועד לכל מי ששוקל או שוקלת להיות אבא או אמא, ייפגש ביום שני בשעה 8 בערב. קבוצת האורתודייקס, שהיא קבוצת דיון והיכרות ללסביות דתיות או כאלה הקרובות לדת, תיפגש ביום שלישי בשעה 8 בערב. ואם את לא קרובה לדת, לא נורא, הקבוצה החברתית לנשים, המיועדת לכל אישה מגיל 20 ומעלה, תיפגש ביום רביעי בשעה 8 בערב להרצאה בנושא הקהילה והאינטרנט.
צ'טים.
ועוד ביום רביעי, הסינמטק יקרין את הסרט עקומים בשעה 9:45 בערב. עקומים הוא דרמה העוסקת ברדיפת ההומואים על ידי הנאצים בתקופת השואה, על פי מחזה של מרטין שרמן. וכמי שראה את הסרט הזה, אני מאוד ממליץ. זהו להפעם.
מה עם מסיבות? בלגני, משהו?
בכל זאת, ירושלים.
אבל אנחנו רואים שיש חיים בירושלים.
יש חיים שוקקים.
ויש את הבית הפתוח.
ויהיה בסדר. תודה לאורן.
תודה.
והסתיימה התוכנית של החוג לגאווה. נשמח לשמוע טענות ומענות וגם מחמאות באימייל hugstrudel@gayfon.co.il.
אנחנו היינו אורלי קרמי, ערן סיקורל, אורן טיר, טכנאי ועורך טכני יובל פרוינליך, וזהו, שיהיה לכם שבוע גאה ושמח.
שלום שלום.
להתראות.